כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני חפ"ו בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף סמך ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בעזרת השם ובישועתו, נסיים את הפרק השישי של מסכת בבא קמא, ונתחיל את הפרק השביעי של המסכת. הפרק השישי מסתיים בדף סמך בית עמוד בית, והפרק השביעי מתחיל בעמוד הזה. רגע לפני תפילת בית המדרש, אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות הנאמר והמסופר בדף סמך בית עמוד א'. מעשה ביהודי שעמד לעזוב את הארץ לתקופה מסוימת, ולפני נסיעתו הוא מסר את מפתחות דירתו לידי שכנו האגון והמסור, תוך שהוא מבקש ממנו כי יועיל מדי פעם להיכנס אל ביתו כדי לוודא שהכל כשורה. לאחר מספר ימים הבחין השכן שהמקרר פועל, וברצונו לחסוך בהוצאות החשמל של בעל הדירה, הוא וידא כי אין בתוכו מוצרים הדורשים קירור, וניתק אותו מזרם החשמל. עברו מספר ימים, והשכן שנכנס שינית לדירה, הבחין שסירחון אדיר פשע בו. סריקה קלה העלתה שהמקרר לא היה ריק לגמרי. אוף כפור שהיה מונח במקפיא, הפשיר, והפיץ את ריחו הדוחה. ולא אומרו דברים, נטל השכן את האוף, השליחו להשפה. כאשר בעל הבית חזר מנסיעתו, ראשית כל הוא ניגש אל המקרר, פתח את המקפיא, ומשנוכח שהאוף הקפוא איננו, הוא פתח בזעקות שבר. התברר שבעל הדירה התמין רבבות דולרים בתוך האוף הקפוא. המעשה המעניין הזה הוליד שאלות הלכתיות רבות, אשר העיקריות שבהן, כפי שמבאר הרב בלוי זצ"ל בספרו פתחי חושן, נוגעות ישירות לסוגייתנו. סוגייתנו עוסקת בשתי הלכות בהם אדם פטור מתשלום נזק לחברו משום שהוא לא ידע את ערכו של החפץ שניזוק בגינו. אדם שקיבל על עצמו שמירה על דינר והמפקיד אמר לו שהדינר עשוי כסף בעוד שלמעשה הדינר היה עשוי זהב, אין השומר חייב בדיני שמירה אלא כשוויו של דינר כסף, שהרי הוא לא קיבל על עצמו שמירה על דינר זהב. ועוד הגמרא מספרת על אדם שהזיק כלי של חברו, בעל הכלי שטבע את המזיק טען כי בתוך הכלי היו גם חפצים יקרים, ולפיכך על המזיק לשלם לו את ערכם. אבל רבה שיסתפק אם המזיק חייב בכך, מאחר שהוא כלל לא העלה על דעתו, שבתוך הכלי גם היו חפצים יקרים, ושם הדין מזיק, כדין אדם ישן שהניחו לידו כלים שהוסקו על ידו בשינתו, שהוא פטור עליהם, מאחר שהוא אנוס לחלוטין בגורמו את הנזק הזה. להלכה פוסק הרמה בחושן משפט סימן שפ"ח, שהמזיק פטור. עכשיו, כשנבחן את המקרה של האוף הקפוא, נבחח שהשכן טוב הלב פטור מכל תשלום שהוא. שהרי, אין מיתון כלפיו שהוא קיבל על עצמו שמירה על הדירה ובכלל זה על רבבות הדולרים שהיו באוף הקפוא. מאחר ששומר אינו חייב בדיני שמירה אלא לחפצים שקיבל על עצמו לשומרם. ומכיוון ששכן זה לא ידע על קיום רבבות הדולרים, הוא גם לא קיבל על עצמו לשמור עליהם. בנוסף לכך, גם אי אפשר לטעון כלפיו שבלא כל קשר לחיובי השמירה שלו יש לחייבו מדין מזיק בידיים, מאחר שבמו ידיו הוא תפס את האוף המצחין על רבבות הדולרים שבתוכו והשליחם להשפע. אי אפשר לחייבו בכך, מכיוון שאדם שהזיק חפץ מסוים ולא העלה על דעתו שיש בתוכו דברים יקרים, פטור מתשלום. זו הערה שלנו על אשר למדנו ונלמד בדף סמך ב' דפינו היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף סמך א' ממסכת בבא קמא, שאלנו בסיום השיעור שש שאלות. כעת נשיב את התשובות לשאלות הללו, והדברים ישמשו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין אם הרוח מתה את האש לצדדים? והתשובה היא, לרב, אם הרוח כופה את האש לצדדים אפילו שיש גדר חיה, ולשמואל בגדר דלת אמות, פטור. שאלה שנייה, ואיזה נער אמרה המשנה שאם הדליקה עברה אותו, פטור? התשובה, לרב נער ממש ולשמואל יאור שמשקים ממנו את השדות ורק אם יש בו מים. שאלה שלישית, מה הפירוש שלולית? התשובה, מקום שמתקבצים שם מי גשמים או עמת המים המחלקת מים לשדות שסביבה. שאלה רביעית, מה השיעור שצריך להרחיק אדם המעמיד תנור בביתו? התשובה, דלת אמות מרחק מן התנור לתקרה, ובעלייה צריך שיהיה אף מרחק של ג' תפחים מהרצפה. שאלה חמישית, מה הדין הדליק קדיש והיו כלים תמונים בתוכו? התשובה, לחכמים פטור על הכלים ולרב יהודה חייב. שאלה השישית והאחרונה על דף סמך א', מה ההבדל בין אש שהדליק אותה ברשותו להדליקה ברשות חברו? התשובה, שכשמדליק ברשות חברו מודים חכמים שחייב על התמון, ולרב החייב רק על דבר שדרך להתמינו. אלה הם השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה לדף שלמדנו אתמול, דף סמך א' ממסכת בבא קמא. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע חבב בתמוז תשעין ועיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי עלו דף סמך ב' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך א' עמוד ב'. מן המשנה השנייה בעמוד, המצויה טוב שורות, 17 שורות מתחילת העמוד, משנה פותחת במילים המדליק את הגדיש, והיו בו כלים ודלקו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה בדיני תמון באש, וכן במדליק גדיש, ונשרפו עמו עבד וגדי. אומרת המשנה השנייה בדף סמך א' עמוד ב', המדליק את הגדיש של חיטין או של סעורים, היו תמונים בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר, משלם מה שבתוכו ואינו פטור על הכלים, דהיינו שחייבה התורה גם על דבר התמון שנשרף. וחכמים אומרים, אינו משלם על הכלים הללו, כיוון שלא חייבה תורה על נזקי תמון באש, אלא משלם גדיש של חיטין או של סעורים. אז בפשטות הדברים אומרת המשנה שהוא משלם על הגדיש ולא על התמון בו. ומסביר השיטה מקובצת שהכוונה שמשלם על מקום התמון כאילו הוא גדיש, וכפי ערך זה ישלם, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. המשיכה המשנה ואומרת, אם היה גדי כפות לו, קשור לגדיש, והמשנה באה לחדש אף שהיא לא נראה מאותו צד שהוא עומד, זה לא נחשב תמון, כי הוא נראה מצדדים אחרים. אם היה גדי כפות לו, קשור לגדיש, ועבד סמוך לו לגדיש ולא היה עבד כפות, ונשרף הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, חייב על הגדיש ועל הגדי. כי בעלי חיים התרבו שצריך לשלם עבור נזקיהם מהמילים או הקמה, כפי שלמדנו לעיל בדף סמך עמוד א', לחייב את מי שהזיקם באישו. אבל על העבד אינו חייב, שמאחר שלא היה כפות לגדיש, אלא רק עמד בסמוך לו, היה לו לברוח. אבל אומרת המשנה, אם היה עבד כפות לו לגדיש, וגדי סמוך לו לגדיש, ואינו כפות, ונשרף הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, הרי הוא חייב מיטה על הריגת העבד שהיה כפות ולא יכול היה לברוח, כי נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק חף, וכי יקה איש את עבדו או את עמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. וכיוון שנתחייב מיטה, הרי הוא פטור על הגדיש ועל הגדי. בטעם הדבר, שההלכה היא שמי שבאו עליו חיוב מיטה וחיוב ממון כאחד, פטור מחיוב הממון. משום דקים לי בדירה במיני, דהיינו שמעמידים אותו בחיוב הגדול בלבד, ולכן חיובו על שריפת העבד פותרת אותו מחיובי הממון האחרים שבאו עליו באותה עת. ואומנם לולי הריגת העבד היה מתחייב על הגדי, ואף שהוא סמוך לגדיש ולא כפות לו, כי אין אומרים שהיה לו לברוח כפי שאומרים כך לגבי עבד שהיה סמוך לגדיש. ומה שנקטה המשנה בגדי סמוך או כפות זה לאו דווקא, ואגב עבד נקטו כך גם לגבי הגדי. כך אומר רשי, והוא מוסיף שיש אומרים שגם בגדי אינו חייב עליו אם אינו כפות, שגם בו אומרים שהיה לו לברוח. למרות שלאל בדף זך עמוד ב' מצינו, שאם הניח גחלת על שור ונשרף חייב, ולא אומרים שהיה לו לנוטלה, הרי זה רק משום שאין דעת בשור ליטול את הגחלת, אבל לברוח יש לו דעת, ולכן פטור על הגדי שלא ברח. ולשיטה הזו כוונת המשנה כאן לשני דינים. דין אחד, שאם היה עבד כפות לגדיש פטור מדין קימלה בדרה במיני, והדין השני, אם היה גדי סמוך לגדיש פטור משום שהיה לו לברוח. שואל רשי למה הזכירה המשנה שנשרף גם הגדי אחרי שהזכירה את דין הגדיש, הרי אין בגדי איזשהו חידוש שאין בגדיש. מבאר רשי לאל בדף חב ב' עמוד ב' דיבור המתחיל עבד, שהוזכר הגדי בגלל הגמרא לאל שמעמידה שמדובר בגדי של אדם אחד ועבד של אדם אחר. אף על פי כן, אומרים קימלה בדרה במיני, ואי אפשר היה להשמיע לנו את החידוש הזה לגבי גדיש. שהרי הדרך היא שהאדון שולח את עבדו לשמור את גדישו ושניהם של אותו אדם. עוד צריך לציין ולומר שאפילו לא יתרו בו על הריגת העבד שאינו חייב מיטה, גם כן יהיה פטור על הגדיש והגדי, כי גם חייבי מיטות שוגגין פטורים מחיובי ממון, שבאו יחד עם המעשה עליו היה מתחייב מיטה אילו היה מיזיד ובהתראה, כאמור במסכת כתובות אף למדלת עמוד ב'. חוזרת המשנה לנידון הקודם ומוסיפה, אף שחלקו חכמים על רב יהודה וסברו שפטור על התמון, מודים חכמים לרב יהודה המחייב על כך במדליק את הבירה מגדל גדול של בתים ונשרפו כלים שהיו בתוכו שהוא משלם כל מה שהיה בתוכה ונשרף. שכן דרך בני אדם להניח חפצים בבתים ובזה לא נאמר פטור תמון, שרק בכלים התמונים בגדי שאין דרך להניח בו כלים נאמר הפטור הזה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף סמך א' עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שנחלקו רב יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש. והערת הגמרא אמר רב כהנא, המחלוקת זו של רב יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש, היא רק במדליק אש בתוך הרשות שלו, ולא שמרה והלכה ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרב יהודה מחייב את המדליק לשלם גם על נזקי תמון באש, גם על מה שהיה תמון ונשרף באש, ורבנן פטרי, חכמים פותרים באופן זה על התמון. אבל במדליק אש בתוך רשותו של חברו, בזה דברי הכל משלם כל מה שתמון בתוכו. משום שכיוון שאין לו רשות להדליק ברשות חברו, הרי זה כמזיק ומאבד בידיים שלא נאמר בו שפטור על התמון. כך מפרש רשי, ולכאורה דבר תימה שהרי הזיק בפשיעה ולא בידיים ואינו נחשב אדם המזיק. רואים המפרשים שגדר פטור תמון אינו פטור מתשלומין, אלא שאינו נחשב מזיק כלל לגבי התמון, וכוונת הדברים כאן היא, שבמדליק בתוך של חברו לא נאמר הפטור הזה שאינו נחשב מזיק, כיוון שהדליק שם בידיים, ולא רק שהדליק בשלו ופשע, וכיוון שהדליק בידיים, נחשב למזיק, ובזה לא פטרה התורה. אבל תוספות בדיבור המתחיל אלה מבארים, שכיוון שהפסוק שממנו למדים דין תמון נאמר על מדליק בתוך שלו, כי תיצא אש, לכן אין למדים ממנו לפתור על התמון במדליק בשל חברו. ויהיה הגמרא דחייה לדברי רב נקהנה הללו. אמר לרבה לרב כהנא, יחי אם אכן כדבריך שפטור של תמון לא נאמר במדליק בתוך רשותו של חברו, הדתני סעיפה מדוע שנה תנה בהמשך המשנה שמודים חכמים לרב יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים, שהמשמעות היא שאילו בגדיש שאין דרך בני אדם להניח שם חפצים, יהיה פטור וגם אם ידליק זאת ברשותו של חברו, הלא היה לו לתן הליפלוג וליטני בדידה, לשנות את החילוק בגדיש עצמו ולומר כך, במה דברים אמורים שפטור על כלים התמונים בגדיש לדעת חכמים, רק במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו, אבל המדליק בתוך גדישו של חברו, לדברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, וגם על התמון בו, שהרי בכך היה משמיענו, שאפילו בגדיש שאין דרך להניח שם חפצים, אם ידליק בשל חברו חייב, וכל שכן שיהיה חייב ומדליק בירתו של חברו שדרך להניח שם חפצים. מכוח הקושייה הזו רבה מבאר את המחלוקת בדרך אחרת. אלא אמר רבה, רב יהודה וחכמים בתרתי פליגי חולקים בשני דברים. פליגי, דבר אחד שבו הם חולקים במדליק אש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרב יהודה מחייב גם התמון, גם על מה שהיה תמון באותה רשות ונשרף באש. רבנן סברי, לא מחייב על מה שהיה תמון שם, כיוון שהתורה פטרה על התמון בין אם דרך להטמין אותו שם, ובין אם אין דרך להטמין אותו שם. כמו שאמרה המשנה שאינו משלם אלא על גדי של חיטים או של סעורים, בין הוטמן שם ארנקי, ובין אם הוטמנו שם מורגין. ופליגי נמי, ודבר שני שבו הם חולקים, במדליק אש בגדישו של חברו, שבאופן זה אין גזרת הכתוב לפתור על תמון. שהרי בפסוק שממנו למדים לפתור על תמון, נאמר כי תיצא אש משמע, שידליק את האש בתוך שלו. ומה המחלוקת בזה? רב יהודה סבר, משלם כל מה שהיה בתוכו ונשרף, ואפילו היה שם ארנקי, כיס של מאות, שאין דרך להניחו בגדיש חייב עליו. ורבנן סברי, שרק על כלים שדרכן להטמין אותם בגדיש, כגון מוריגין, קרשים נקובים ובהם פגימות שדשים בהם את התבואה וכלי הבקר החורש בשדה, רק עליהם הוא דמשלם אם נשרפו. אבל כלים שאין דרכן להטמין אותם בגדיש, כגון ארנק, לא משלם אם נשרפו, זאת כיוון שאין הדרך שיהיו שם, אז אינו חייב בנסקיהם. כי לא היה לו לעלות על הדעת שיניח אדם ארניקי בגדיש. ומדובר שלא ידליק בגדישו של חברו ממש, אם כן לא היה פטור מפני זה. וכאמור לכמן, שבמזיק בידיים, לא אומרים כך. לפיכך שנה התנה במשנתנו שמודים חכמים בבירה, ולא שנה שמודים חכמים בגדיש עצמו באופן שידליק בשל חברו, שהרי רק בבירה שדרך להניח שם את כל החפצים, מודים חכמים שחייב על הכל. אבל בגדיש אינו חייב אלא על מוריגין וכלי בקר. מביאה הגמרא ברייתא אודות פטור טמון באש. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, המדליק את הגדיש והיו טמונים בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו. וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של סעורין, לפי שהוא פטור על הכלים שהיו טמונים בגדיש. ורואין דנים את מקום הכלים שבגדיש כאילו הוא מלא תבואה ומשלם כפי ערך תבואה ולא כפי ערך הכלים. ונשאלת השאלה איך רואים זאת, הלא לא היה שם גדיש של הכלים שפטור עליהם ולמה ישלם כפי ערך גדיש ולא ייפטר לגמרי. כותב החזוני שדמי תבואה שבמקום כלים אינם בבחינת תמון, כיוון שניכר מבחוץ שיש שם הדבר, ולפחות הוא גדיש. וכפי שבכל גדיש אין העומרים הפנימיים נחשבים תמון, כיוון שניכר מבחוץ שהם שם, ורק הדמים היתרים של הכלים על הגדיש הם בבחינת תמון, שהרי אינם ניכרים בחוץ. מוסיפה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים שפותרים חכמים על תמון באש? במדליק את האש בתוך רשותו שלו, והלכה האש ודלקה בתוך רשותו של חברו ושרפה את גדישו. אבל אם היה מדליק אש בתוך רשותו של חברו, משלם כל מה שהיה בתוכו. אם הם כלים שדרכם להטמינם בו כגון מורגין וכלי הבקר, כיוון שהמדליק בשל חברו אינו פטור על תמון באש. וכפי שאמר רב הלל שבכלים שאין דרך להטמינם לעולם פטור גם באופן שלא פטרה התורה על תמון באש. למרות שלהל בדף סמך א' עמוד ב' מבואר בגמרא שהלשון משלם כל מה שבתוכו כולל הכל, זהו דווקא כאשר כתוב לשון ומודים או דברי הכל, שמשמעותם שהתנא בברייתא אמר זאת, וכוונתו לפרש שגם רבי יהודה וגם חכמים מודים בזה. אבל בברייתא הזו שכתבה לשון של במה דברים אמורים, כוונתה לומר שחכמים עצמם הם שאמרו כך, שהם מודים במדליק בתוך שלו שחייב על מורגין וכלי בקר. כך תוספות בדיבור המתחיל במה דברים אמורים. אומרת הגמרא ומודה רבי יהודה לחכמים שפטור על התמון, באופן שמשאיל מקום בשדהו לחברו כדי להקדיש גדיש, והקדיש בו חברו גדיש והתמין כלים באותו גדיש, ונשרפו באש של בעל הבית, שכיוון שהגדיש נמצא בתוך רשותו, אין לחייבו מדין נזקי אש, אלא על מה שנתן לחברו רשות להכניס וקיבל עליו לשומרם. אבל על מה שלא נתן לו רשות, יכול לומר לו מה בית ברשותי, מה הכלים הללו עושים ברשותי. ולכן דינו שאין משלם אלא דמי הגדיש בלבד ולא דמי הכלים שיתמין שעליהם לא קיבל שמירה. וכן אם אישי לו מקום בשדה הוא להקדיש חיטין והקדיש סעורין, או שאישי לו מקום להקדיש סעורין והקדיש חיטין, או שאישי לו עבור שיקדיש חיטין וכך עשה שיקדיש חיטין אלא שחיפן כיסה אותם בסעורים, או שאישי לו מקום עבור סעורים והקדיש סעורין וחיפן בחיטין, הדין בכל ארבעת המקרים הללו שאינו משלם אלא דמי סעורין בלבד. שבאופן הראשון שישאילו עבור גדיש של חיטין והקדיש סעורין, לא ניזוק אלא בסעורים. באופן השני שישאיל לסעורים והקדיש חיטין, לא קיבל עליו שמירה אלא בערך של סעורים. ובאופן השלישי שישאילו לחיטין וחיפה אותם בסעורים למרות שניזוק בחיטין, מכל מקום הרי הוא אומר לו, כיוון שחיפית אותם בסעורים לא נזרתי בהם כל כך, כי סבור הייתי שכל הגדיש של סעורים הוא. באופן הרביעי שישאיל לסעורין וחיפה אותם בחיטין, גם כן לא ניזוק אלא בסעורין בלבד. מביאה הגמרא דינים נוספים מהעניין הזה. אמר רב הנותן דינר זהב לאישה לשומרו, ואמר לה יזהרי בו בשמירתו משום שדינר של כסף הוא, אם הזיקתו בידיים כגון ששרפתו או השליחתו לים, משלם את דינר זהב, ואף שלא ידע שדינר של זהב הוא. משום דה אמר לה, אומר הנותן, מהי אבל לגבי דאזיקתי? מה סיבת האזק שאיזקת את זה? ומזיק משלם את שוויו של הדבר, אפילו חשב שערכו פחות. אבל אם פשעה בו ולא שמרה עליו כראוי וניזוק, משלם את דמי דינר של כסף ולא כערכו אמיתי. משום דה אמרה לי, אומרת לנותן, נתירותא דחספא קבילי עליי, נתירותא דדאבה, לא קבילי עליי. קיבלתי עליי שמירת דינר כסף, ולא שמירת דינר זהב, ולכן איני מחויבת בערך דינר זהב אלא בערך דינר כסף. והכלל בזה הוא ששומר מתחייב מרצונו, ומה שלא התחייב בו אינו שומר ואין לחייבו. מה שאין כן מזיק בידיים שהתורה חייבה אותו, אין אף כמינה אם ידע או לא ידע מה ערך הדבר שהוא מזיק. כך מסביר קצות החושן בסימן רצדי א'. ומזה יצא לחדש שאפילו ידע השומר אחר כך שזהב הוא בפשה, לא התחייב אלא בערך של כסף. דן קצות החושן, לגבי שומר הוידה, שכיוון שהוא שומר על כורחו, שמה נאמר שאין בו פטור, שלא ידע מה ערכו, ואף אם חשב שהוא דינר של כסף, מתחייב בערך של דינר של זהב. הביאה הגמרא שהסברה זו נאמרה בברייתא. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אתון בדרבה מתניתולה. אתם בשם רבה אמרתם את הדין האמור, שאם אמר לה שהדינר של כסף אינה מחויבת בשמירה אלא על ערך דינר כסף, ואילו ענן ממתנית הפשיט עלן. אנחנו הוכחנו זאת מהברייתא האמורה לאל, שנאמר בה שאם ישאילו מקום בשדה ולהקדיש חיטין, והוא חיפן בסעורין, או שישאילו לסעורין וחיפן בחיטין, אינו משלם אלא דמי סעורין בלבד. וגם באופן הראשון שהקדיש חיטין וחיפה אותם בסעורים, משלם דמי סעורים. על מה מוכח? שאמר לי, יכול בעל השדה לומר למקדיש, נתירות הדסערי קבילי עליי, רק שמירה של סעורים קיבלתי עליי, ולא שמירה של חיטין. אך הנמי אמרה לי, נתירות הדדאב הלא קבילי עליי. גם כאן יכולה היא לומר למפקיד שלא קיבלה עליה שמירת מטבע של זהב, ולא תשלם אלא דמי מטבע של כסף. מבארת הגמרא כיצד מבררים ערך הכלים שהותמנו ונשרפו. אמר רב, שם את מילתא לרבי יהודה, ולא ידע ענה מהי. שמעתי שנאמרה הלכה לשיטת רבי יהודה במשנה מחייב על תמון באש, ולא ידעתי מהי ההלכה הזו. אמר שמואל, וכי לא ידע אבא מה ישמיע לי, וכי רב ששמו היה אבא לא יודע מה ההלכה ששמע? זוהי ההלכה של רבי יהודה דמחייב על נזקי תמון באש. עשו תקנת נגזל שתקנו חכמים שמי שגזלו הוא יכול להישבע כמה גזלו הוא, ויטול כפי מה שנשבע באישו. שכמו כן תקנו שמי שניזוק באישו של חברו יכול להישבע מה היה תמון בהם וישלם לו המזיק. בעיקר תקנת נגזל היא גם כאשר הגזלן ובעניינינו המבעיר טוען בריא כמה לדעתו הפסיד, שאף על פי כן נשבע ניזק ונוטל. ולכן אף על הגלוי שאינו תמון, שהמזיק יודע מה היה גלוי וטוען בריא על כך, נאמן הניזק נגדו בשבוע. דנה הגמרה עם הדין הזה אמור גם במזיקים נוספים. באי המימר הסתפק המימר. האם עשו תקנת נגזל במסור, במי שמסר את ממונו של חברו למלכות, שהעידו שמסר ואיבד ממון חברו ולא יודעים כמה, שאז ישווה חברו כמה היה שווה וישלם לו, או לא? או לא תקנו כך בזה. בתוספות בדיבור המתחיל עשו, כותבים שדעת רבינו טעם שהנידון כאן הוא רק באופן שהמסור מכחיש את הנמסר. אבל באופן שאינו יודע, ודאי שישבע הנמסר ויטול. אבל רי חולק עליו וכותב שהנידון הוא גם באופן שאין המוסר טוען דבר, בדומה למבעיר אש שעשו בו תקנת נגזל ושם אינו יודע כמה יזיקו. ובאר את הגמרא, אליבא דמנדה אמר לדעת הסוברים לקמן בדף קוף י' ז' עמוד ב', שלא דיינין הנדינה דגרמי, שאין דנים דין גרמי, דהיינו. שאין אדם חייב על נזקים שסיבב וגרם, אלא רק על מה שעשה בגופו או בכוחו, לא תיבא אלך, אין לך להסתפק כלל, דהרי מסירות נמי לא דיינינן, גם מי שמסר ממונו של חברו למלכות, לא דנים לחייבו, שגם זה אינו אלא גרמי, והוא פטור. אלא כי תיבא אלך, מה שיש לך להסתפק, זה עלי בדמן דאמר לדעה הסוברת, שדיינינן דינה דגרמי, שדנים ומחייבים בנזקים שנעשו בגרמי. ומי שמסר את ממונו של חברו למלכות חייב לשלם, אז יש לדון אם עשו תקנת נגזל במסור דמשתבע ושקיל, נשבע כמה ומה ההזק ונוטל מהמזיק, או לא, או לא עשו את התקנה הזו ואין המוסר משלם, אלא מה שהוא מודה שהזיק. סיים את הגמרא את הספק הזה בתיקו. יעמוד הספק הזה במקומו, כי הוא לא הוכרע. כל מקום שנאמר תיקו בממונות, המוציא מחברו עליו הראיה ואינו נשבע ונוטל. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל עשו. אבל מביא מטוספת לדעת רבי גאון שישבע ויטול מחצה, משום שכל תיקו בממונות חולקים. כדין ממון המוטל בספק שחולקים. מביאה הגמרא מעשה ובו ספק נוסף בעניין הזה. ההוא גברא דבטש בחשפת דחברי שדיה בנהרה. מעשה באדם שבעט בכספת בארגז שמניחים בו כספים של חברו, וזרקה בנער. אינו יודע מה היה בתוכה, ובכמה הזיקו. אתמר ריבה בעליה של הכספת, ואמר אחי ואחי אבלה בגבה, כך וכך ממון היה לי בתוכה. יתיב רב אשי וכמעיין בי, ישב רב אשי והתבונן בדבר ונסתפק. כי היי גב למי, מהו הדין במקרה הזה? האם נאמן בעליה לטעון כמה ומה היא הכילה, או לא? אמר לי רבינה לרווח הברי דרווה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רווח הברי דרווה לרוושי, לב היינו מתניתין, האם אין ללמוד את הדין הזה ממשנתנו דתנן, שנינו במשנה, ומודים חכמים לרב יהודה, במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, ובהכרח מבואר במשנתנו, שנאמן הניזק לומר, כמה היה בבירה, ובפשטות הדברים כוונת הגמרא לומר, שלמדנו מזה שנאמן בעליה לומר, כל מה שבתוכה, ובמשנה ודאי שהבעלים טוען על מה שהיה בה ונאמן בזה, שאם לא כן, כיצד ידע בעל האש כמה לשלם? אמר לי, דוחה הגמרא ואומרת, אידה קטיין זוזי אחינמי, אם הניזק טוען שהיו שם מעות, אכן הוא נאמן, הוא כפי המובהר במשנתנו. אבל אחה במעשה הזה שבא לפני רבה שמדובר הוא, דקטיין מרגניתה, שהניזק טוען שהיה שם בכספת מרגלית, ולכך יש להסתפק, מהו הדין בזה? מי מנחה אינשי מרגניתה בכספתה? האם דרך בני אדם להניח מרגלית בכספת ונאמנו על כך? או לא? דהיינו שהספק הוא אם רגילים להניח ונאמן בטענתו לחייב את המזיק לשלם, או שאין רגילים להניח וממילא אינו נאמן לטעון זאת. ולמרות שמבואר בגמרא לקמן, שאם הוא אדם עמיד, נאמן לומר שהיה בבית שנשרף כוס של כסף, מכל מקום בנידון הזה, גם אם הוא עמיד, אינו נאמן, כיוון שאין רגילות להניח מרגלית בכספת. ותוספות בדיבור המתחיל, מי מנחי כותבים שהספק אינו אם נאמן לטעון, אלא אף אם אמת שהייתה מרגלית שם, האם חייב עליה, כיוון שלא היה לו לעלות על דעתו שהיא שם, וזה לא דומה לארנקי בגדיש שפטור עליו, כיוון שיותר דרך להניח מרגניתה בכספתה מארנקי בגדיש. וכותבים התוספות שלמרות שמצינו לאיל, שאין לפתור את האישה שהזיקה את הדינר זהב אחמד שסברה שהיא של כסף, אינו ראיה. כיוון ששם, הרי זה משום שבכל זאת, היה לה לחשוב שמה של זהב והסתיר ממנה, שמה לא תקבלנו לשומרו, מה שאין כן בכספת, שמה לא היה לו לעלות זאת על דעתו כלל. אם כן על הספק הזה, ושיבה הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה במקומו, ותשביע את ארץ קושיות ובעיות, הספק הזה לא הוכרע. מסתפק את הגמרא ספק נוסף בעניין הזה. אמר לרבי מר לרבשי, באופן שנשרפה הבירה, שמשלם המזיק כל מה שבתוכו כאמור במשנה, איתיין אם טוען הניזק שהיה קסה דקספה בבירה, כוס כסף בבירה שנשרפה, מהי? האם נאמן בזה לחייב את המזיק לשלם? אמר לחזינה, רואים אנו, אי איניש עמידו, אם הניזק הוא אדם עשיר שיש לאמוד אותו, דאית לי קסה דקספה שיש לו כוס כסף, אינמי או אם איניש מהם נאו דמפקדי אינשי גבי, זהו אדם נאמן שאנשים מפקידים אצלו את חפציהם, ולכן ייתכן שיפקידו אצלו כוס כסף. בשני המקרים הללו משתבע ושקיל, נשבע בעל הבירה שאכן כוס של כסף היה בבירה שנשרפה, ונוטל מהמזיק כדמי הכוס. והיא לא, אם אינו אדם עשיר, וגם לא אדם שנאמן שמפקידים אצלו, לאו כל כמיני, אין בי יכולתו לטעון כך. מביאה הגמרא עכשיו נידון אודות ההבדל בין גזלן להמסן. ומה העניין של הדבר הזה כאן? כותב הפני יהושע שכיוון שבסוגייתנו הוזכר הן לגבי אש והן לגבי מסור שעשו תקנת נגזל, ואילו במסכת שבועות בדף ממדלת עמוד ב' לא נזכר אלא נגזל, מה שמה משם? ששם נגזל כולל כל המזיק את חברו בכל דרך שהיא. לכן מקשה כאן הגמרא מה בין גזלן לחמסן. אומרת הגמרא, אמר לרבד הברי דרב אביה לרבשי, מה החילוק בין גזלן לחמסן? אמר לה, ישיב לו רבשי, חמסן הוא מי שנוטל מחברו בעל כורחו, אבל יאיב דמי, משלם את דמי מה שנטל בכוח. ואילו גזלן הוא מי שנוטל ולא יאיב דמי, נוטל בכוח ואינו משלם. שואלת הגמרא, אמר לי, שאל אותו רבדה, יאיב דמי, אם החמסן משלם על מה שנטלת, חמסן קרית לי, האם אתה קורא לו חמסן? ואמר רבונה, הרי אמר רבונה, תלוע וזווין, זווינה זווינה. אם תלו בן אדם על עץ, כלומר הכריחו אותו למכור חפץ שלו, ומחמת כן, מחר את החפץ, מחירתו מחירה. זאת כיוון שקיבל דמיו, ממילא יש לתלות שהתרצה בסופו של דבר למוכרו, גם כאן. זה לא חמס, כיוון שמחמת הדמים נתרצה המוכר במחירה. מיישבת הגמרא ואומרת לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. המה שאמר אבונה שמחירתו מחירה, היינו באופן שלבסוף אמר רוצה אני במחירה הזו, ולכן, למרות שמתחילה זה היה בעל כורחו מכל מקום, בסופו של דבר נתרצה בה. ואילו המה שאמר אבשי שאף ששילם דמי החפץ הוא חמצן, מדובר דלא אמר רוצה אני, הוא לא אמר לבסוף רוצה אני, ולכן לא התרצה במחירה כלל, וממילא נחשב הדבר לחמס, והקופה נחשב לחמסן. בכל מקום, אדם שכזה אינו פסול לעידות מדאורייתא, אלא כשאינו נותן ממון עבור מה שהוא לקח. וזאת למרות שהוא עובר על לא תחמוד, משום שלאנשים נדמה שהאיסור הוא רק כשאינו נותן ממון. כאמור במסכת בבא מציע דף ה' עמוד ב', שתוספות אצלנו בדיבור המתחיל חמסן יאיב דמי, מביאים את דברי הגמרא. וחי את החי וראה, הגענו אל המשנה האחרונה, בפרק השישי של מסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס. משנה המצויה בדף סמך ב' עמוד ב'. המשנה עוסקת במקרים שונים של נזקי אש. אומרת המשנה, שמופיעה גם במסכת בבא בתרא דף חבב עמוד א' ובמסכת שבת דף חפה א' עמוד ב', גץ, ניצוץ, שיצא מתחת הפטיש, כשעיקה בו הנפח, ולשון הרמב״ם בלכות חובל ומזיק פרק ו' הלכה י' א', לוטש שהיה מכה בפטיש, וזה מלשון לוטש כל חורש נחושת וברזל, המופיע בספר בראשית פרק ד' פסוק חב ב', והיא מלכת הנפחות. אם כן, גץ, ניצוץ שיצא מתחת הפטיש, כשעיקה בו הנפח על הסדן, והלך ובער בחפצים שונים והזיק אותם, חייב הנפח לשלם. אף על פי שיפקיר את הגץ, הוא חייב, בין למאן דאמר שחייב על אישו משום חיציו, ובין למאן דאמר אישו משום ממונו, שהרי גם אם אישו משום ממונו, אינו דווקא באופן שהאש שלו, אלא אף המדליק באישו של חברו באש אל הפקר, חייב. כך תוספות לאל בדף חב ב' עמוד א' בדיבור המתחיל אישו משום ממונו. אבל רש"י שם מבאר, שלמאן דאמר אישו משום ממונו אינו חייב על אש שאינה שלו. ועוד נחלקו הראשונים עם הכוונה כאן שחייב משום נזקי האש, והיינו שהגץ הוא שלו, או שלא שמרו, וכיוון שהזיק חייב כשורו המזיק, או שמדובר שעיקה בכוח והלך מכוחו ממש, וחייב משום אדם המזיק. תוספות לאל בדף סמך עמוד א', דיבור המתחיל רב, כותבים, שממה שהובאו הדברים הללו כאן, מוכח שאין חיובו משום אדם המזיק, אלא משום נזקי אש. ומדובר שאחר שנגמר כוחו, הלך ברוח מצויה והזיק, וגם נח לו בהליכה הזו. ואילו הרמב״ם לא כתב את הדין הזה בהלכות נזקי ממון, אלא בהלכות חובל ומזיק. ופירש את טעם החיוב, הרי זה חייב כמי שזרק חץ או אבן. ומוכח שהרמב״ם מעמיד את המשנה באופן שנחשב אדם המזיק, דהיינו שלא נפסק כוח האדם בגץ עד שהזיק. ממשיכה המשנה ואומרת, גמל שהיה טעון על גבו מסע של פשטן, ועבר ברשות הרבים ונכנס פשטנו לתוך החנות, ודלקו חבילות הפשטן בנירו של חנווני שהיה בחנות, והדליק בכך את הבירה, את הבית כולו, בירה זה בית גדול, בעל הגמל חייב לשלם על שפשע, ולא שמר שלא ידלק הפשטן ויזיק. ובגמרא לאל בדף חב ב' עמוד א' למדנו שלמנדה אמר שחייב על אישו משום חיציו, גם כאן יש לחייב את בעל הגמל משום שהאש נחשבת כחיציו של הגמל. אבל למנדה אמר שחייב על אישו משום ממונו, קשה, הרי אין האש של בעל הגמל ומדוע חייב באחריותה. ומתרצים שמדובר שהגמל עמד עם פשטנו והדליק בכל הבירה, ולא שהדליק במקום אחד והתפשטה הדליקה הלאה. עוד אמרו שם שבאופן זה היה לנו לפתור את בעל הנר אפילו כשהניח את נרו מבחוץ, ולחייב את בעל הגמל שלא מיהר להנהיג את הגמל משם הלאה, שלא ימשיך וידליק. אלא מדובר שעמד הגמל להטיל מימיו ואנוס היה בעל הגמל, לא יכל להזיז אותו, ולפיכך חוזר החיוב על החנווני. אבל כשהניח החנווני את נרו בתוך החנות, חייב בעל הגמל גם באופן שעמד הגמל להטיל את מימיו, כיוון שפשע בעל הגמל בכך שירבה פשטנו כל כך על גבי הגמל, עד שנכנס הפשטן אל תוך החנות. מסיים את המשנה ואומרת, ואם הניח חנווני נרו מבחוץ, מחוץ לחנותו ברשות הרבים, החנווני חייב, שלא היה לו להניח נרו שם. רבי יהודה אומר, אם דלק הפשטן בנר חנוכה שהניחו אדם מבחוץ, פטור מניח הנר, כיוון שמצווה להניחה ברשות הרבים כדי לפרסם את הנס. ובפשוטו מדובר כאן על חיוב ופטור החנווני בנזקי הבירה שאין הבירה שלו. אבל השפת אמת במסכת שבת דף חפה א' עמוד ב' למד שהנידון הוא על נזק הפשטן ולא על הבירה שהיא של החנווני ואין שייך לחייבו עליה. ונסתפק אם בעל הגמל חייב על נזקי הבירה. הוא מצדד לפוטרו משום שעדיין יכול החנווני בעל הבירה להיות יושב ומשמר את נר החנוכה שהדליק. הוא מדייק זאת בלשון המשנה שהוזכר רק פטורו של בעל הנר על הפשטן. עוד הוא כתב שיש לומר שאין רגילות שידלק הפשטן מבחוץ וידליק את הבירה. רק בנדלק מבפנים זה כך, ועל כן לא נקטו מה דינו של בעל הגמל על שריפת הבירה. הפני יהושע הביא שפטור בעל הגמל על הבירה. ורשי ליל בדף חב ב' עמוד א' דיבור המתחיל בנר, אומר שיש מצווה להניח את נר החנוכה ברשות הרבים כדי לפרסם את הנס. כותב הרשב"א, שלא הותר זאת בכל מצווה. שאילו הבונה סוכה על פתח ביתו מבחוץ אינו פטור על נזקיה. רק בנר חנוכה זה כך, מפני שמצווה להניחו על פתח הבית משום פרסום הניסה. ודעת חכמים שחייב מפני שהיה לו לשבת ולשמור שלא יזיק את נרו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י"ד הלכה י"ג. זוהי המשנה האחרונה החותמת של הפרק השישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס. וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק השישי. שנינו במשנתנו שלפי רבי יהודה חנווני המדליק נר חנוכה ברשות הרבים פטור מנזקיו. דנה הגמרא אם יש ללמוד מדברי רבי יהודה דין בהלכות נר חנוכה. אומרת הגמרא, אמר רבינה משמי דרבה, אומר רבינה משמו של רבה, והדברים מופיעים במסכת שבת דף חף א' עמוד ב', שמע מינה יש ללמוד מדרבי יהודה שנר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מהקרקע ולא למעלה מכך. איסל כדאי תחימו לעל דעתך לומר שאפשר להניח את הנר גם למעלה מ10 טפחים מהקרקע. יהיה קשה. עמי, למה אמר רבי יהודה שאם דלק הפשטן בנר חנוכה פטור בעל הנר? והרי על אף שמצווה עליו להניחה ברשות הרבים, עדיין לימלא יאמר לו בעל הבירה, דאבי לי להנוחה, שהיה לו להניח את הנר גבוה למעלה משיעור גובה של גמל ורוחבו, זאת כדי שלא ידלק מסע הגמל בנר. אלא לאף שמאמינה, אם הוא לא יכול לטעון לו זאת, האם אין ללמוד מזה שמצווה להניחה את הנר בתוך 10 טפחים ממי הקרקע, ולכן פטור בעל הנר לפי שלא יכול היה להניחה גבוה יותר? דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה ממשנתנו, משום דלעולם אי מלאך, באמת אני אומר לך שאפשר להניח את הנר אפילו למעלה מ10 טפחים. מה יאמרת, מה תאמר שאם כן יש לטעון כנגד בעל הנר, היא באה אלך לענוחה, היה לך להניחו, למעלה מגובה גמל ורוחבו? על כך יש לענות שכיוון דה במצווה כעסיק, עסוק הוא במצווה, כולאי לא אתרחו הרבנן. כל כך לא יטריחו אותו חכמים ואתירו לו להניח גם פחות מ10 טפחים. הביאה הגמרא דין נוסף בגובה הנחת נר חנוכה. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומה משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שהניחה גבוהה למעלה מ20 אמה, פסולה. כדין סוכה שפסולה עם שיחך למעלה מ20 אמה, משום שבגובה זה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה. ומהפסוק בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מם ג' למען יעידו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אנחנו למדים שיש לאדם לדעת כי הוא יושב בסוכה. וכדין מבוי שתקנו חכמים להניח בפתחו קורה על מנת להתיר בו את הטלטול בשבת, ועל הקורה להיות בתוך 20 אמה מהקרקע כדי שהיא תהיה ניכרת. היוצא בדבר גם בנר חנוכה, כיוון שמצוותו לפרסם את הנס, עליו להיות תוך 20 אמה, שאם לא כן, לא יראו ולא יתפרסם הנס. בתוספות בדיבור המתחיל פסולה המקשים, שהרי במסכת סוכה בדף הראשון אמרו בגמרא, שכאשר הפסול הוא מדברי חכמים, המשנה נוקטת בלשון ימעט, דהיינו שעליו להנמיך את הדבר ובכך להכשיר את הסוכה, ולא נוקט את המשנה לשון פסולה, ולכן בקורת מבוי לגבי יכולת הטלטול בשבת, שקורת המבוי גבוהה מ-20 אמה, נאמר ימעט, ולא נאמר פסולה כפי שנאמר בסוכה גבוהה מ-20 אמה. וכאן שהפסול הוא מדברי חכמים, היה לו לומר ימעט. מדוע נאמר פסולה? יושבים התוספות בשני אופנים. אופן אחד, משום שאמר כסוכה שבה נוקטים לשון פסול, לכן הוא נקט את הלשון פסול גם לגבי נר חנוכה. האופן השני אומר תוספות, שלא רצה להאריך בלשון, כי אם היה אומר ימעט, היה צריך לומר יחבא וימעט ויחזור וידליק, כי אין די במיעוטו ובהנמחתו בלבד, שהרי הדלקה עושה מצווה ולא הנחה, היות ורצה לקצר בדיבורו, לכן כתב פסולה ולא כתב ימעט. אדרן הלכה כונס, אדרן הלכה כונס, אדרן הלכה כונס בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השישי של מסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף ס"ב עמוד ב', ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הראשונה פותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובע, מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה. העולם נהגו לקרוא לפרק הזה מרובה. מי שעידו על הוועידים שגנב, חייב לשלם כפל פי שניים לבעל הגניבה. כנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ג' אם מצא תימצא בידו הגניבה, וגומר, חיים שניים ישלם. ובדברים מסוימים, אם העידו עליו שתבחם או מחרם לאחר שגנב, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פי ארבעה ופי חמישה. כנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו או מחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור וארבעה צון תחת עשה. באה המשנה שפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא ללמדנו, מתי נוהגים תשלומי כפל ומתי נוהגים תשלומי ארבעה וחמישה. והרי מילוניל מבאר בטעם הדבר שהפרק הזה עובר לדון בדיני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, משום שהתשלומים הללו הם מחבדל את אבות נזיקינם. ועד כאן ביאר התנא את האבות שור, בור, מבא ועבר, וכן במשנה לאל בדף ממדלת עמוד ב' את שומר חינם ושואל לשומר שכר וסוחר, וכעת ממשיך התנא ומבאר את אבות הנזיקין שהם גנב וגזלן. אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל, מרובים האופנים שיש חיוב לשלם תשלומי כפל, ממידת מהאופנים שיש חיוב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. שהרי, מידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים, ובין בדבר שאין בו רוח חיים. בין אם גנב בעלי חיים, ובין אם גנב שאר מטלטלין, בכל אופן משלם פי שניים. ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד, ולא בשאר בעלי חיים, ולא במטלטלין, שנאמר לעניין תשלומי ארבעה וחמישה, בספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו או מחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור וארבעה צון תחת עשה. הרי שלא חייבה התורה, אלא על אילו בלבד. ולמרות ששנינו לאל בדף נ"ד עמוד ב' כמה דינים שאף שנאמר בהם שור או חמור, הוא הדין לשאר חיה ועוף, אלא שדיבר הכתוב בהווה. בערת הגמרא לקמן בדף סמך זין עמוד ב' שבתשלומי ארבעה וחמישה אין לו מרקן, משום שהתורה כפלה את המילים שור ושה, כי המילה שור שבסוף הפסוק והמילה שה שבתחילתו מיותרות, שהרי היה יכול להיכתב, כי יגנוב איש שור ותבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבעה צאן תחת עשה, כדי ללמדנו שאינו חייב אלא כאשר תבח או מחר שור ושה, אבל לא דבר אחר ואפילו שאר בעלי חיים. המשנה מביאה דין נוסף בחיוב כפל וארבעה וחמישה. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה. הגונב מגנב חפץ שהיה גנוב אצלו מאחרים אינו חייב לשלם כפל, לא לבעל החפץ ולא לגנב. ובגמרא דורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו', מבית האיש שאין הגנב חייב כפל, אם כן גנב את החפץ מבית הבעלים ולא מבית הגנב הראשון. כך מפרש רש"י על פי הגמרא לקמן בדף סמכת את עמוד ב'. אבל תוספות לקמן בדף סמך זין עמוד ב' בדיבור המתחיל אין הגונב כותבים שדברי הגמרא שם אינם אמורים אלא בדעת מי שמעמיד בגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב' פסוק אחד בגנב עצמו ואת הפסוק השני בתואן טענת גנב. אבל לדעת מי שמעמיד את שני הפסוקים בתואן טענת גנב, אי אפשר לדרוש כן מהפסוק, ולדבריו לומדים זאת מפסוק אחר. בדברי המשנה משמע שאין הגונב מן הגנב פטור אלא מתשלומי כפל וארבעה וחמישה, אבל הוא חייב בתשלומי הקרן. ומכל מקום נחלקו הפוסקים האם חיובו הוא רק כשהזיקו בידיים ומדין מזיק, או שחיובו מדין גנב. קצות החושן ונתיבות המשפט וחושן משפט סימן למד דלת כותבים, שאינו נחשב גנב ואינו חייב בהשבה כלל כשאינו קיים בעין, אלא שאם החלו חייב מדין מזיק, אבל אם נשבר באונס הוא פטור. אבל האור שמח כותב שהוא נחשב גנב וחייב באונסין, ועובר מן התורה בלא תגנובו. ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אם גנב מהגנב שור עושה, שהיו גנובים אצלו מאחרים ותבחם ומחרם, אינו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה לא לבעל הגניבה, ולא לגנב הראשון. ובסיבת הפטור מתשלומי ארבעה וחמישה, מבארים התוספות חדשים על המשניות, כיוון שתשלום זה כולל בתוכו את תשלום הכפל, לפיכך כשאינו משלם כפל כדין הגונב מן הגנב, נמצא שאין כאן תשלומי ארבעה וחמישה, אלא תשלומי שלושה וארבעה. ואת זה לא חייבה התורה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא בדברי התנא ולומדת מהם דין נוסף. ממה שנקט התנא רק הבדל דין אחד בין כפל לארבעה וחמישה, ואילו שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בעצמו ובין בתואן טענת גנב, דהיינו שומר שפותר את עצמו בטענת שקר ובשבועה שהפיקדון נגנב ממנו, שדינו כגנב כשמתגלה התרמית והוא משלם תשלומי כפל, ונפרט, שומר חינם הטוען בביידין שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך ונפטר, ואחר כך באו העדים ששיקר והפיקדון היה אצלו, נעשה הוא עצמו כגנב ומשלם תשלומי כפל. הדין הזה לא נאמר אלא כשנפטר השומר על ידי טענה זו, כגון שומר חינם שפטור על גניבה. אבל שומר שכר שטען טענת גנב, מכיוון שאינו פותר עצמו בטענה הזו, אף אם נמצא בידו אינו משלם אל הקרן. אלא שגם שומר שכר לפעמים נפטר בטענת גניבה, כגון שטען טענת ליסטי מזוין, כדעת רב יוסף שדינו כגנב, או באונס גמור, לדעת הראשונים הסוברים ששומר שכר פטור בו. ובמקרה זה, אכן אם נשבע ובאו עדים שהוא אצלו, משלם כפל. אם כן אומרת הגמרא, ומדייקת בדברי התנא במשנה, שמזה שנקט התנא רק הבדל דין אחד בין כפל לארבעה וחמישה, ואילו את ההבדל שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בעצמו ובין בתואן טענת גנב, לעומת זאת מידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד ולא בתואן טענת גנב, לא קטני, החילוק הזה לא מופיע בדברי התנא במשנה, מסייע לה, הדבר הזה מסייע ומוכיח לדברי רב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, לקמן דף סמך ג' עמוד ב', אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון שהופקד בידו, ונשבע על כך, ונמצא שהוא עצמו גנבו, משלם תשלומי כפל. אם טבח ומחר את הפיקדון, הרי הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ועיקר חידושו של רבי יוחנן הוא, שאם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל מה שמשלם כפל בטוען טענת גנב, זה מפורש בפסוק. כנאמר, אם לא ימצא הגנב, ישלם שניים לרעהו. ומבואר בברייתא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', שהכוונה לטוען טענת גנב. והטעם של רבי יוחנן, מבאר את הגמרא לקמן בדף סמך ג', שגנב וטוען טענת גנב כתובים בסמיכות זה לזה. ממילא הם הוקשו לזה לזה, ושבו זה לזה. או משום שבטוען טענת גנב נאמר, אם לא ימצא הגנב, האות ה' של המילה הגנב מיותרת ללרבות שכל דיני גנב ישנם בטוען טענת גנב. ומביאה הגמרא דעה אחרת הדוחה את הראיה מהמשנה. איכא דאמרי, יש האומרים שכך אמרו חכמי התלמוד על דברי המשנה. לימה מסייע לרב חייא בר אבא, האם נאמר שיש סיוע וראיה לדינו של רב חייא בר אבא מהמשנה? דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל כשמתגלה התרמית, ואם הוא טבח ומחר את הפיקדון, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ומכיוון שהתנא לא שנה חילוק נוסף, שמידת תשלומי כפל נוהגת גם בטוען טענת גנב, ואילו מידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בגנב עצמו, משמע שאכן אף הטוען טענת גנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. ממילא לכאורה יש ראיה לרב חייא בר אבא, שסובר שגם הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל, ובטווח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל דוחה הגמרא את הראיה והדיוק הזה מן המשנה ואומרת, מי קטני אין בין? האם נקט התנא בלשונו במשנה הראשונה של הפרק וכתב אין בין מידת כפל למידת תשלומי ארבעה וחמישה? אם הוא היה נוקט לשון כזו, הלשון הזו אכן מורה שאין חילוק נוסף מלבד החילוק האמור במשנה. אבל לא כך נאמר במשנה, אלא מרובה קטני. התנא נקט לשון מרובה, לומר שהאופנים בהם חייב הגנב בתשלומי כפל מרובים על האופנים שבהם הוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל התנא לא הקפיד למנות את כל האופנים ואת כל החילוקים, אלא תנא ושיער, דרך התנא לכתוב אופן ודוגמה אחת ולשייר אופנים נוספים שלא כתבם. לפיכך ייתכן שהטוען טענת גנב אינו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, ואף על פי כן לא הזכיר זאת התנא במשנה. ממילא אין מכאן ראיה לשיטתו של רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, שהטוען טענת גנב ופיקדון וטבח ומחר את הפיקדון משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אילו הלישנה קמה סברה, שאף כשנוקט התנא את הלשון מרובה, משמע לומר שדווקא בדברים אילו מרובה מידת כפל, ולא בדברים אחרים. כך מבאר התוספות בדיבור המתחיל, מרובה. ומבאר התורת חיים, כי אם התנא שייר, אמר רק דוגמה אחת ושייר את הדוגמאות והאופנים הנוספים, היה לו לומר סתם תשלומי כפל נוהג בין בדבר שיש בו רוח חיים, ובין בדבר שאין בו רוח חיים, ואילו תשלומי ארבעה וחמישה אינו נוהג אלא בשור וסה בלבד. מזה שהעריך התנא וכתב מרובה, משמע שכוונתו שאין מידה זו מרובה, אלא לעניין הזה בלבד. שואלים התוספות, הרי הכלל הוא שבכל מקום שהתנא כותב רק דוגמה אחת, אז הוא משייר יותר מאשר אופן נוסף. אם כן, נשאלת השאלה, מה שייר התנא עוד שלא כתבו במשנה? מתרצים התוספות שהתנא שייר טוען טענת גנב בעבידה שמשלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5. וגם הוא שייר את האופן של שותף שגנב מחברו, או שותפים שגנבו, שאינם משלמים 4 ו-5, כמבואר לכמן בגמרא בדף עין ח' עמוד ב'. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. מבררת הגמרא, מנין אמילי? מנין שמידת כפל נוהגת בכל דבר? משיבה הגמרא, דין זה מפורש בברייתא. דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת בבא מציע דף נ"ז עמוד ב', וכן במסכת שבועות דף מ"ב עמוד ב', נאמר בפסוק בעניין תשלומי כפל. ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל דבר פשע. המילים הללו נחשבות כלל, שכן התורה כוללת כאן כל דבר לחיוב תשלומי כפל. ולמרות שהפסוק הזה לא נאמר בגנב עצמו, אלא בשומר הטוען טענת גנב, שכאשר מתגלה התרמית שלו, והוא בעצם גנב את הפיקדון, אז הוא מחויב לשלם כפל. אף על פי כן, מוכיחה הגמרא מהפסוק הזה גם לגנב עצמו, לפי שתחילת הפרשה נאמרה באם ימצא הגנב, ומדובר שם בגנב עצמו. ממילא, כשהמילים על כל דבר פשע נאמרו בטוען טענת גנב, זה מוסף גם על הגנב עצמו. ובהמשך הפסוק אומרת הגמרא, נאמר על שור, על חמור, על שה ועל סלמה. המילים הללו נחשבות פרט, שכן התורה מפרטת שחיוב תשלומי כפל אינו, אלא על דברים אלו. וכשנאמר בהמשך על כל הוידה, חזר הכתוב וחלל שחיוב תשלומי כפל הוא על כל דבר. אם כן, יש לדרוש את הפסוק הזה במידת כלל ופרט וכלל. והיא התדן לרבות מהכלל, אלא כעין הפרט האמור בו. מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק, שור, חמור, שה, סלמה, הוא דבר המיטלטל וגופו ממון, גופו שווה כסף, כך הוא הדין אף בכל דבר המיטלטל וגופו ממון שישנו בתשלומי כפל. יצאו, התמעטו קרקעות, שאין חייבים עליהם כפל, לפי שאינם מיטלטלים. וכיצד תיתכן גניבה בקרקעות? באופן שהשיג את הגבול, או באופן שגנב מן המחובר לקרקע. כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, כאמור במסכת שבועות דף מ"ב עמוד ב', ולפיכך מיעטה התורה שאין חייבים עליהם כפל. כך תוספות בדיבור המתחיל, יצאו קרקעות. והפטור מכפל בגונב קרקע אמור כאן, נאמר בעיקר בטוען טענת גנב שבו מדברת הפרשה שם. שואלים התוספות, הרי אין טוען טענת גנב חייב כפל, אלא אם כן נשבע תחילה לשקר. והרי אין נשבעים על הקרקעות, כאמור במסכת בבא מציע דף נ"ז עמוד ב', אז כיצד ייתכן כלל שיהיה חייב כפל על קרקע? מתרצים התוספות, שהמיעוט נאמר באופן שהשביע המפקיד את השומר בגלגול שבועה ממקום אחר. וכמש מלן שאף על פי שנשבע, אינו משלם כפל. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן יצאו, התמעטו עבדים שאין נוהג בהם תשלומי כפל, כיוון שהוקשו לקרקעות, התורה השוותה את דינם לקרקע. נאמר בעבד כנעני בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, אחוזה היא קרקע, ומאחר והתורה קרא לעבד בשם קרקע, הרי הוא שווה אליה בכמה דינים. לפיכך, כשם שאין חייבים כפל על גניבת קרקע כאמור לעיל, כך אין חייבים כפל על גניבת עבד. וכן יצאו, התמעטו שטרות, שאף על פי שהם מטלטלין, אין גופן ממון, אלא רק הם מהווים ראיה על קיומו של חוב, ואינם דומים לפרט שגופו ממון. כלומר, הוא לא חייב לשלם כפול מהשווי הכתוב בשטר. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל יצאו שטרות, מדוע צריכה התורה למעט שטרות מכפל? הרי גם אם הוא איבד אותם בידיים, אינו חייב אפילו את הקרן. למאן דאמר גרמי פטור הוא לא חייב כלל, ואפילו למאן דאמר גרמי חייב, אין חיובו אלא מדרבנן. תרצים התוספות שמיעוט התורה בשטרות נאמר באופן שהשטר קיים, שאז חייב הגנב להחזירו. וכמש מלן שאינו חייב לשלם עמו, גם כפל. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן יצא הקדש שהגונב ממנו אינו חייב כפל, מאחר וראהו כתיב בו. נאמר לגבי חיוב כפל, כי ייתן איש אל ראהו כסף או חילים לשמור, והקדש אינו בכלל ראהו. מקשה הגמרא, אם כן נדרוש גם באופן זה, אי מה הפרט המפורש הוא דבר שנבלתו מתמה, אדם במגע ובמסע, שכן, נבלת שור, חמור ושה מתמת את האדם הנוגע בה, וכן את האדם הנוסע מטלטל אותה, אף על פי שאינו נוגע בה. אז נאמר אף כל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע ישנו בתשלומי כפל, אבל עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, לא, לא יהיו חייבים עליהם כפל. ונבלת עוף הכוונה אין של עוף טהור ואין של עוף טמא, שהיא לא מתמת בנגיעה או בטלטול אלא באכילה. כנאמר בספר ויקרא פרק י' זין פסוק ט' ו' וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה, וטמא עד הערב. וקיבלו חכמים שפסוק זה מדבר בנבלת עוף טהור שאינו נאסר אלא משום נבלה וטריפה, ובא לומר שמתמה באכילתו. אם כן, מקשה הגמרא, מדוע שלא נאמר שעל עופות שלא מתמות במגע ובמסע, שהנבלה שלהם אינה מתמת במגע ובמסע, לא יהיו חייבים עליהם כפל? תמאה הגמרא על הקושייה, ומי מצא תמרת אחי, וכי יכול אתה לדרוש כך שאין הפרט מפורש של הדבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע? והסלמה כתיב, בין הפרטים כתוב סלמה, וסלמה אינה מתמת במגע ובמסע. לכן מבארת הגמרא את הקושייה באופן אחר. אמרי, ביירו בני הישיבה את הקושייה, ענן בבעלי חיים כאמרינן, קושייתנו הייתה בבעלי חיים בלבד, וכך הייתה הקושייה. הימה אמור שבבעלי חיים רק דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע, אין, אכן נלמד מהכלל וחייבים על גניבתו כפל, אבל דבר מבעלי החיים שאין נבלתו מתמה במגע ובמסע, לא, אין חייבים עליו כפל. דה שהרי כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשי דרשין עלי. כאשר נאמרו בפרט כמה פרטים, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו בכלל ופרט וכלל. ואנחנו אומרים שאין לרבות אלא דבר הדומה לאותו הפרט. גם כאן, שנאמר בפרט שור, חמור, שה וסלמה, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו. ולפיכך אי אפשר לרבות מסלמה בעלי חיים כלל. ואילו משור ומחמור ושה אין לרבות אלא בעלי חיים שנבלתם מתמת במגע ובמסע. אבל עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, לא. כלומר, לא אומרים שכל הפרטים מלמדים ביחד ונרבה כלשהו דומה לצד השווה שבהם ולא אחרים. ואם כן, יש לרבות אפילו בעלי חיים שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, שדבר זה לא שייך בסלמה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל דעה, למרות שמצינו בכמה מקומות שנאמרו כמה דברים בפרט ולא דרשו כל פרט לעצמו, כאן כן דורשים משום שנאמר את המילה על בכל פרט. ועוד, שאם לא נכתבו כדי לדורשם, הרי הם מיותרים, שהרי דבר המטלטל וגופו ממון אפשר ללמוד מסלמה בלבד, אז למה נכתבו גם הם? כדי לרבות כל אחד בפני עצמו. אם כן, קושיית הגמרא היא, אולי נמעט עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, שלא יהיו חייבים על גניבתם כפל. מתרצת הגמרא ואומרת, אם כן, אם כדבריך, שאין לרבות אלא דבר שהוא דומה לפרט לגמרי ונבלתו מתמת במגע ובמסע, נכתוב רחמנה חד פרטה, שתכתוב התורה רק פרט אחד, כלומר אחד מבעלי החיים האמורים בפסוק, ונלמד ממנו לרבות כל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע. אלא מזה שכתבה התורה כמה בעלי חיים, בוודאי כתבה כמה פרטים ללמד שחיוב כפל נוהג גם בשאר בעלי חיים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן לימודינו בדפינו היומי על הודף סמך ב' ממסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים את לימוד הדף עם 6 שאלות שישמשו לנו כלי בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אישי לא גדיש לחיטים והגדיש חיטים, אבל חיפן בסעורים וסרפם בעל השדה, כמה משלם? שאלה שנייה, מפקיד דינר זהב ביד אישה ואמר לה שהוא של כסף ואיבדה זאת, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, מה ההלכה שנתחדשה בדברי רבי יהודה ששכחה רב? שאלה רביעית, מה הנידון אם דרך להניח מרגלית בארגז? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, מדוע רבי יהודה פותר במניח נר חנוכה מבחוץ? השאלה האחרונה, מדוע אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חבב בתמוז תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף סמך ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, זך בתמוז תפשין עין וב, ונלמד את דף סמך ג' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.